היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, כמו כל שבוע, היום יום ראשון, שבוע טוב לכולם. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום, שבוע טוב.
שלום, שבוע טוב, איתן. תשמע, שמת לב שהורים לילדים כבר נמצאים בטירוף, הורים לילדים קטנים, בתי ספר וזה, ולא רק בטירוף, גם בחרדה מפני האפשרות ששנת הלימודים לא תיפתח.
אני שומע על זה.
תמיד מתחרפנים בעשרה ימים האחרונים של אוגוסט, אז החרפון הולך וגדל. אתה לא נראה לי מחרפן.
לא מזה, לא... אני מתחרפן מדברים אחרים, תודה.
ממה? קקים?
קקים, מהבוע. אוגוסט הזה לא קיבלנו שום פטור מפקקים קשים. משום מה, לא רק שהם קשים, הם קשים בכל השעות.
כן, אגב, אפרופו יוקר מחיה, ראיתי איזה נתון שבוע שעבר כשפרסמנו את הנושא של האינפלציה, אז רואים שאחת הסיבות לעליות המחירים זה נסיעות לחול. הרבה נסיעות לחול, וזה התייקר כמובן, וזה משפיע על המדד, אבל חשבתי על זה שבגלל שהרבה מאוד אנשים נוסעים לחול, אז הם לא מוציאים את הכסף הזה פה. אז זה אולי מקטין פה את הביקושים. Okay. אז זה אולי קצת מרסן. אבל הגעתי בסקלה שבסוף לא משנה מה אנחנו עושים, נוסעים, נשארים וכולי, המחירים עולים.
העסק פה משתנה, תשמע, פשוט נהיה פה יותר צפוף, אנחנו כנראה לא מפנימים מספיק מהר את אולי הגידול באוכלוסייה, אולי את העלייה ברמת חיים באופן כללי, עם כל הכאב, ופשוט המדינה נהיית יותר צפופה, וכל הדינמיקות הציבוריות האלה משתנות, זאת אומרת, פעם היו נוסעים לחופש ביולי-אוגוסט, ולא היו פחות פקקים ופחות פעילות, ויכולת להסתובב בכל מיני אזורים בארץ, ולהרגיש קצת יותר מרווח. היום זה לא עובד, ובמקביל בכל זאת גם השדה תעופה מפוצץ. זאת אומרת, גם הפקקים מפוצצים, גם השדה תעופה מפוצץ, גם הים מפוצץ, ואין, אתה יודע, אין נחמה ואין שום מקום לברוח.
כן, וצריך רק להגיד, כל שנה נוספים לאוכלוסיית ישראל 170, בערך 170 אלף איש נטו, שזה בערך כל שנה כמעט כמו, אני יודע מה, כמו עיר, כמו בר שבע, או משהו כזה.
כן, כן, כן. זה משהו שאתה יודע, הריבית דריבית של הדבר הזה עובדת, ואנחנו לא מפנימים, אנחנו קוראים, אנחנו שומעים, שעוד מעט אנחנו 10 מיליון, ובשנת 2030 נהיה וכן הלאה. אבל פשוט רואים את זה, רואים את זה בעיניים, אם אתה מחפש.
טוב, יאללה, בוא ניגש לענייננו.
ממש בעניין הזה, זה כנראה, אתה יודע, ביצה ותרנגולת, או אחד מביא לשני, בסוג של הפתעה קצת, ישראל נהנית בחודשים האחרונים מנתונים כלכליים פשוט מצוינים, ואלה באים לידי ביטוי בצמיחה גבוהה מאוד של התוצר ושל הפעילות הכלכלית ברבעון השני של השנה, וגם מהכנסות גבוהות מאוד, הכנסות שמעל התחזית בגביית המיסים. אז זה ממלא את הקופה הציבורית בכסף. עכשיו, השאלה כמובן היא מה לעשות בכסף הזה, האם לשמור אותו כרזרבה לימים טובים פחות, אולי כי זו הכנסה שהיא חד פעמית באופייה, תלוי איך מסתכלים על הדברים, או דווקא, לא משנה למה, לעשות בו שימוש, למשל לצורך סיוע לאוכלוסיות חלשות, שבאמת נפגעות אפילו יותר מאחרות מיוקר המחיה. אז נתי טוקר, כתב המאקו שלנו, מדווח שבאגף תקציבים רוצים, כמה מפתיע, להשאיר את הכסף אצלם בקופה. אנחנו ננסה לברר איתו מדוע.
אז כמו שאתה אומר, אם למשרד האוצר יש בעיה טובה, נקרא לזה ככה, של עודפי כספים שרק צריך להחליט מה לעשות איתם, נגיד בנק ישראל יש אמיר ירון, יש בעיה הפוכה לציבור שיותר מדי כסף, הוא מבזבז אותו, ולכן הוא גורם לעליית מחירים. ואז בשל הזינוק באינפלציה וביוקר המחיה, הוא צריך לעלות את הריבית, אבל באותה נשימה הוא חושש שאם הוא יעלה מדי, או מהר מדי, זה יחנוק את המשק, יכביד על החברות, ואולי יתרום להאטה או למיתון. אז מחר הוא יודיע על גובה העלאת הריבית, והכלכלנים מתחרים עתה על מי יחזה את גובה העלאה שתתרחש בפועל, והתחזיות שראינו, 0.5%, 0.75%, אולי אפילו עלייה של 1% שלם. אנחנו נדבר עם אלכס ז'בז'ינסקי כדי לשמוע ממנו את האימור שלו, וגם נשאל אותו מה הוא היה עושה עם עודפי הכסף שנמצאים בקופה הציבורית.
מי שעוד נמצא בדריכות גבוהה הוא שוק הקריפטו. הפעם לא בשל עליית הריבית, אלא בגלל שינוי שיבוצע בקרוב ברשת מטבעות האיתריום. הרשת הזו, בשונה מרשת הביטקוין, תעבור בשבועות הקרובים לשיטת עבודה אחרת, אשר אמורה לחסוך יותר מ-99% מצריכת החשמל לעומת שיטת הקריאת המטבעות הנוכחית. היא אמורה להיות גם יותר מהירה, יותר מאובטחת ויותר בת קיימה. והשאלה היא איך השינוי הזה ישפיע על מטבעות האיתריום עצמם, ואולי גם על הערך של מטבעות אחרים כמו הביטקוין. אנחנו נדבר עם רוני שוקן, מומחה ומשקיע במזמי קריפטו, וננסה להבין ממנו מה מהות השינוי הצפוי הזה, ואם הוא יודע, אז גם איך זה ישפיע על הענף כולו. יאללה, מתחילים.
שלום לנתי טוקר. תשמע, אמנם ממשלת מעבר, ואמנם כל המערכת הפוליטית מכוונת למערכת הבחירות, ופחות מתעסקים בהסתכלות קדימה, בטח על תקציב המדינה, אבל במשרד האוצר, מה שנקרא, לא יודע מה האורות דולקים כל הלילה, אבל מכינים מה שנקרא ניירת לקראת הממשלה הבאה, הצעת תקציב, שהם עובדים שם לפי קודים ולפי כללים מוכרים, והשאלה קודם כל, מה הם מציעים? ושתיים, עד כמה זה רלוונטי לממשלה הבאה, שאנחנו לא יודעים אפילו להגיד מי ישב בה?
כן, את משרד האוצר, אגף התקציבים, באיחור מה, הוא לא עובד רק בצמוד ללוז הפוליטי, הם צריכים להגיש לממשלה, לא משנה אם ממשלת מעבר או אחרת, את התוכנית הרב שנתית, מה שקרוי הנומרטור, שזה בעצם ההסתכלות קדימה, 3 שנים קדימה, איך נראה תקציב המדינה, ומה הם הכללים הפיסקליים והנגזרות, כלומר, איך יראה תקציב המדינה 3 שנים קדימה, על בסיס הכללים הפיסקליים
נומרטור, השונים. רק נזכיר, זה בעצם מכשיר שאומר להם מהם גבולות הגזרה שאפשר לפעול בתוכם. כלומר, אם הממשלה הבאה רוצה להוציא, לא יודע מה, 600 או 700 או 800 מיליארד שקל, שלא יספרו לנו סיפורים, אין כזו אפשרות, הם יכולים להוציא רק את מה שנמצא בתוך הטווח הזה, שהוא נומרטור שבעצם זה נגזרת של חוק.
נכון, כמובן, והחוק הנוכחי, ממשלה שקמה תמיד יכולה לשנות את החוק, וראינו את זה הרבה בשנים האחרונות לצד החיובי, להגדלת ההוצאה, לקופסאות הקורונה, היה חריגה משמעותית ממגבלות ההוצאה השנות.
אבל זהו, אנחנו יודעים שזו הייתה שנה, השנה הנוכחית, נראית כמו שנה שיש בה הרבה מאוד עודפים, הקופה נשפכת עולה על גדותיה, והשאלה אם משרד האוצר מסתכל, או אגף התקציבים, מסתכל על העודפים האלה כעל משהו שאפשר לעשות איתו משהו מיוחד, או שהם בגישה השמרנית הקלאסית של זה חד פעמי, אל תיגעו בזה, זה יפתח פתח לכל מיני דרישות, אל תשנו שום דבר כתוצאה מהמן משמיים הזה.
לא, אז לפני מה שאגף התקציבים ממליץ, קודם כל נגיד מה המספרים, והמספרים מדהימים. תראה, אם אנחנו מדברים על השנה מאוד מאוד חריגה היסטורית, בהקשר הזה שהגירעון, אין גירעון כבר, יש עודף תקציבי בפעילות הממשלה, מתחילת השנה הוא הגיע ל-10 מיליארד שקלים, ופשוט מדי חודש הממשלה מכניסה יותר ממה שמוציאה, וזה מקרה קיצוני מאוד, ומה שהאוצר אומר לנו בתוכנית הרב שנתית, זה שזה לא קיצוני, שזה מה שהולך לקרות גם ב3 שנים קדימה, כלומר גם ב-2025, עדיין הגירעון יהיה 0.01%, ואם לא מחשבים בפנים הוצאות קורונה של כמה מיליארדים, אז הגירעון יהיה אפסי, גם ב-2025, וזה באמת מצב חריג מאוד, גם בהסתכלות קדימה.
השאלה היא, נתי, מה האוצר אומר, או רומז, או מתכוון לעשות עם כל העודפים הללו, ביחס למה שחשבנו שיהיה רק לפני שנה ושנתיים. ואם אתה, עד עכשיו אנחנו חשבנו שהעודפים הללו הם תוצאה של אירועים פחות או יותר חד פעמים באופיים, איזה בום ענק בהייטק שאולי כבר לא יחזור, פחות לא בעוצמה הזו, באמת עסקאות יוצאות דופן בנדלן ורווחים ממיסים על מסחר בניירות ערך. אתה בא ואתה אומר שבעצם הם מעריכים שהדברים האלה לא חד פעמים, הם יימשכו גם בשנתיים שלוש הקרובות. אז אם ככה, האם זה לא מזמין את הפוליטיקאים לבוא ולהגיד, סבבה נהדר, בוא נוציא את זה על כל התוכניות של כולנו?
נכון. אז קודם כל, באמת משרד האוצר, אגף התקציבים, רואים שהוא מתאמץ הפעם במסמך הזה להגיד לפוליטיקאים, רגע, 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 נכון שהולך להיות פה גירעון אפסי 3 שנים קדימה, אבל בואו לא נמהר להוציא את הכסף. ומה הם טוענים? קודם כל הם טוענים, ובצדק, תראו, נכון שהגירעון המצרפי, אמנם ב-12 החודשים האחרונים אנחנו בעודף, ואומנם נכון שאנחנו גם בתחזית קדימה בסדר, אבל אנחנו, על הגב שלנו יש חוב מאוד מאוד גבוה של מעל טריליון שקלים, ואת הסכום הזה כדאי להוריד, ולא רק כדאי להוריד אותו, כדאי גם לשפר את היחס בין החוב לתוצר. זה בעצם הפרמטר המשמעותי ביותר לחברות הדירוג וליציבות הפיננסית של ישראל. אז אומר האוצר, דבר ראשון, יש לנו פרויקט אחר להוריד את מלאי החוב שהצטבר במהלך תקופת הקורונה. אבל מעבר לזה, במשרד האוצר עושים מאמצים באמת עילאיים, חריגים, מוזרים אפילו, לשכנע את הפוליטיקאים שלא להגדיל את ההוצאה. למשל, הם לוקחים חישוב מאוד מצטבר של הגירעון שבמשך 3 שנים, כלומר 2021-2022, אומרים, רגע, 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 אבל עוד לא הגענו לגירעון שרצינו להגיע, כלומר, בצד ההכנסה ירדנו, אבל עלינו ותיקנו את הבעיה.
לא, אבל נתי, כשהם מסתכלים גם על דברים שאומרים בקרן המטבע, גופים בינלאומיים, בנק ישראל בעצמו, שהם באים ואומרים, תשמעו, חברים, ישראל פה בפיגור אדיר בתחום של תשתיות, בתחום ש... כל מיני תחומים שאם תשקיע בהם, אתה משפר פה את הפריון, אתה עושה פה דברים הרבה יותר טובים, וזה בסדר לשחרר כפתור בחגורה, אפילו להגדיל גירעון, כדי להדביק את הפיגור, גם בחינוך, גם בתשתיות, גם בתחבורה וכולי. למה משרד האוצר נשאר מקובע בתוך המסגרת הזאת של צמצמו חוב ואל תטפלו באתגרים? ואנחנו מרגישים את האתגרים האלה. מרגישים את זה במערכת החינוך, מרגישים את זה בפקקים, מרגישים את זה ביוקר המחיה, מרגישים את זה במיליון דברים אחרים. משרד האוצר ממש מציג גישה מאוד מקובעת.
לאורך כל השנים אנחנו יודעים שאגף התקציבים נקד במדיניות מרסנת מאוד, ישב על השלטר וניסה כל הזמן למנוע הוצאות תקציביות בצורה וחותר להתייעלות, והרבה פעמים זה טוב, ולמעשה הגענו לרמה של 60% חוב תוצר בזכות המדיניות הזו של משרד האוצר. אבל זה נראה שעכשיו קצת השתנתה הפאזה גם בתוך גופי המחקר בישראל, גופים היועצים הכלכליים לממשלה, בנק ישראל למשל, עוד גופי מחקר, וגם בגופים בינלאומיים, וכולם אומרים, רגע, רגע, אולי צריך להגדיל את ההוצאה, אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות, בארצות הברית כמובן, ששם יוצאים לתוכניות השקעה מאוד נרחבות, ובמקום זה משרד האוצר, שעשתה את בפרקטיקה, עשתה את המדיניות המרסנת הזאת עד עכשיו, הוא עכשיו פעם ראשונה אומר את זה מפורש, המסמך הזה מאוד מפתיע, כי המסמך מפרט את האפשרויות העומדות בפני המדינה, באיזה מדיניות לנקוט, האם מדיניות מחזורית או אנטי-מחזורית, כלומר, האם להגדיל את ההוצאה מעבר לצמיחה או לא. והמשרד האוצר אומר, לא, אנחנו צריכים להיצמד לכלל ההוצאה. כלל ההוצאה זה כלל שאמור מאוד להגביל את ידיה של הממשלה, ממש לקשור את ידיה באזיקים ולהגיד, עד מוגבלת בהוצאה, לא משנה מה קורה במשק, לא משנה אם המסים פשוט עפים למעלה או שהפוך, ולא משנה, אנחנו נצמדים לגידול באוכלוסייה ועוד איזה פרמטר שקשור לאינפלציה, וזהו.
הכוח היוצא דופן של אגף אחד, אגף תקציבים, בתוך משרד האוצר, בתוך הממשלה, בתוך הגורל של הכלכלי של אזרחי ישראל. אני לא יודע אם יש עוד מדינה בעולם ש... 50 סגנים ורפרנטים די צעירים שולטים בכל כך הרבה, ברור שהם שולטים בכל הכסף של התקציב, אבל הם בעצם שולטים על המדיניות עצמם, כי בניהול התקציבי שלהם הם בעצם מגבילים ומכתיבים את המדיניות. ונשאלת השאלה אם זה בכלל נכון, זאת אומרת, משרד האוצר הוא במהותו סמנכ"ל הכספים והגזבר, הוא לא הדירקטוריון, הוא לא אמור להיות זה שמקבל את ההחלטות עבור הציבור.
נכון, מי שאמור לקבל את ההחלטות זו הממשלה, אבל בפני הממשלה באמת, כאשר כל סוגיות התקציב, היחיד הממשלה רואה מול עיניה רק את אגף התקציבים, זה בדיוק הבעיה, כתבו על זה מחקרים בעשור האחרון, מומי דהן ואבי בן בסט ואחרים, והגיעו למסקנה שהתהליך הכנת התקציב בישראל הוא הריכוזי ביותר, כלומר הכוח, המקום, המדינה שבה יש כוח רב כל כך בידי אגף אחד, לגבש את תקציב המדינה, זו ישראל, ובפרקטיקה, שרי הממשלה למשל מקבלים את המסמך הזה, את הנומרטור, הם לא מקבלים אף חוות דעת נוספת, מגורם נוסף, כאשר מציגים בפני שרי הממשלה את מצרפי התקציב, כלומר, כמה כסף הולכים, מה מסגרות התקציב של המדינה, כמה גירעון יהיה, ציפיות, אין אף גוף אחר שמציג חלופה, שאומר, רגע, רגע, בוא ננסה להרער על זה, שרי הממשלה מקבלים עמדה אחת בלבד, ועליה הם צריכים להצביע, וזה כשל מאוד מרכזי, גם קרן המטבע, בדוח האחרון שלה על ישראל, דוח מרחב מאוד, שיצא במרץ, קרן אומרת, צריך לחולל בישראל, להקים בישראל את מועצה פיסקלית, שזה דומה מאוד למה שקורה בתחום המוניטרי. בתחום המוניטרי, פעם בנק ישראל באמת היה מקבל החלטות בשיטה כזאת שהנגיד היה סוגר משהו, והוקמה ועדה מוניטרית רצינית שמורכבת גם מאנשי ציבור. אולי גם בתחום הפיסקלי, אומרת קרן המטבע, צריך להצחין את שוק של מועצה שתדון בנושאים כבדי המשקל, תציג חוות דעת נוספות, תנסה באמת, קודם כל, ליטול קצת את הכוח מאנשי האגף, מהצעירים באגף התקציבים.
אגב, צריך רק להזכיר שאפרופו נטילת כוח, שבזמנו בנק ישראל יזם את העניין הזה של מועצה מוניטרית, הוא רצה במסגרת חוק בנק ישראל, הוא עודד את זה. פה אנחנו מבקשים בעצם מהפוליטיקאים שיצביעו נגד האינטרס של עצמם להקים איזה מועצה שתגיד להם, אתם לא מקבלים החלטות פופוליסטיות, אתם מקבלים רק החלטות טובות מבחינה כלכלית. אז זה עוד נחכה בעצם לממשלה הבאה לראות מי ירים את הכפפה.
וצריך לומר שמנגד אגף התקציבים אומרים, ברגע שניתן לפוליטיקאים את השליטה ואת הכוח להחליט, אז נראה שם שפע
של תקציבים. אבל זה, תשמע, אני יודע, זה טיעון שמכעיס אותי, הוא ממש מקפיץ אותי ככה כמו דקירה בישבן. זה דבר לא דמוקרטי בצורה קיצונית. וכמעט הזוי אם אתה יורד למהות שלו. מה זאת אומרת פקיד בין 32 מחליט שאם הוא ייתן לפוליטיקאי לנהל את המדינה, אז זה לא יהיה טוב. הוא לא נבחר, הוא יושב שם, הוא לא יודע מה החיים שלו שום דבר, חוץ משניים, שלושה דברים שהוא למד בפקולטה לכלכלה באוניברסיטה העברית, ואחרי זה כצעיר באקסלים של אגף התקציבים, והוא חושב שהוא זה שיקבל בעצם את ההחלטות הגורליות ביותר של המדינה, בגלל שלטענתו הפוליטיקאי הוא פופוליסט, זה בעצם ביטול של כל הרעיון הדמוקרטי. כמה שהפוליטיקאי מעצבן ופופוליסט ומה שלא יהיה, הוא בסוף נציג הציבור הנבחר, והוא זה שצריך להכתיב לפקיד מה לעשות. לא הפוך.
כן, יפה, בסדר.
בסדר, הבאתי את הקריז, מה לעשות?
הבאת את הקריז וטוב שהבאת את הקריז, וזו עמדה בהחלט ראויה. בסדר, אנחנו עוד נדבר על העניינים האלה. נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאלק ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן מיטב בית השקעות, אנחנו נלך ישר לעניין. מחר בנק ישראל צפוי, יודיע, על העלאת הריבית התקופתית. הוא חייב להעלות את הריבית לאור נתוני האינפלציה שפורסמו רק לפני מספר ימים. הוא יכול להעלות את הריבית מול נתוני הצמיחה המאוד טובים שפורסמו לפני 72 שעות, סוף השבוע שעבר. מה שנשאר לנו לפתור כרגע זה בכמה הוא יעלה את הריבית. 0.25%, 0.5%, 0.75%, אולי אפילו הפתעה של אחוז שלם. ותגיד לנו איך זה עומד ביחס לציפיות של השוק, כי הרי אפשר לגזור את הציפיות הללו מהמחירים של ניירות ערך בשוק הכספים, כמו מקאמים וכן הלאה.
אני חושב שההתלבטות מחר תהיה בין חצי עלייה של 0.5% או 0.75%. נראה לי 0.25% או 1% זה משהו שהוא יחסית תרחיש קיצוני. מבחינת הציפיות, החזאים, הכלכלנים, לרוב חושבים שהריבית תעלה בחצי אחוז, אבל אם מסתכלים על ניירות ערך בשוק, חוזים סוג של ריבית עתידית, שם יש יותר כיוון ל0.75% עלייה.
כן, אגב, ראיתי בניתוח שפרסמת היום, שאתה עושה הבחנה בין עלייה של מחירי הסחורות ובין עלייה במחירי השירותים, ואתה אומר שדווקא בסחורות ישראל היא שיעור העלייה נמוך יותר מאשר בעולם, אבל שירותים כמו חינוך ובריאות דווקא בישראל התייקרו במיוחד. והשאלה אם זה אומר שאנחנו פה עם חלק מהאינפלציה שהוא פשוט מתוצרת מקומית, ואנחנו כבר לא יכולים להגיד הכל מיובה.
נכון, סחורות, מוצרים, זה באמת תלוי בהרבה מאוד בדברים חיצוניים, במחירי של חומרי הגלם, מחירי היבוא, שרשרת האספקה, כל מה שאנחנו שומעים לאחרונה הרבה מאוד. לעומת זאת, מחירי השירותים, התשומה העיקרית שלהם זה מחיר העבודה, והיא בעיקר תלויה במה שקורה בכלכלה הישראלית, באבטלה, בעליית שכר, בכמות העובדים זמינים. פה יש שליטה לבנק ישראל הרבה יותר מאשר במחירי המוצרים, ולכן אם מסתכלים על מחירי השירותים שעלו אצלנו לא פחות מאשר במדינות האחרות, אנחנו בהחלט לא כל כך שונים מהמדינות האחרות.
כן, אבל כשאתה מסתכל בעצם את טווח של כמה חודשים קדימה, ואנחנו כבר רואים את הסכסוך עם הסתדרות המורים, וגם אמר לפחות שר האוצר שיש כבר דרישות או תביעות לתוספות שכר במגזר הציבורי של איזה 40 מיליארד שקל, זה אומר שמבחינת לחצי שכר אנחנו עומדים בפני, לא יודע אם צונמי, אבל משהו מאוד מאוד משמעותי. למה למרות זאת התחזיות לאינפלציה לחודשים הקרובים ולשנה קדימה הן יחסית מאופקות?
קודם כל צריך להגיד שבערך בשנתיים האחרונות תחזיות כל הזמן היו הרבה יותר מאופקות, כמו שהגדרת את זה, לעומת מה שקרה בפועל. ויש לי תחושה שגם הפעם אולי יש קצת יותר, מה שנקרא, הרגשה נוחה מדי ביחס לאינפלציה עתידית שעוד עשויה להמשיך ולהפתיע אותנו כלפי מעלה. אחד הדברים ש... ציינת, הוא בהחלט משהו שיכול לגרום פה לאינפלציה להיות יותר גבוהה, וזה גם בנק ישראל בטח צופה. לא רק במגזר העסקי, השכר עולה בקצב יחסית מהיר, אלא שבשנה הקרובה צפויה פה באמת התייקרות של השכר בהרבה מאוד מגזרים מאוד גדולים בסקטור הממשלתי, וזה יכול לתמוך באינפלציה גבוהה.
בעצם אתה בא ואתה אומר לפי הערכה שלך שהריבית מחר תעלה ב-0.75%, היא עכשיו תרם העלייה 1.25%, זאת אומרת שאנחנו נהיה מחר בריבית של 2%, איפה נהיה בעוד שנה?
אם נסתכל על תחזיות האינפלציה פר חודש וננסה לראות מה יהיה קצב האינפלציה שבנק ישראל יראה אחורה, כמובן, 12 חודשים אחורה, כל חודש וחודש במהלך השנה הקרובה, אנחנו נמשיך לראות אינפלציה די גבוהה. עד סוף השנה אנחנו באינפלציה של קרוב ל-5%, לא, כמעט לא יורדת. אחר כך מתחילה לרדת, אבל אפילו ביוני שנה הבאה, היא עדיין גבוהה מיד האינפלציה העליון של בנק ישראל של 3%. ולכן אני חושב שבנק ישראל ימשיך לעלות ריבית כל עוד אינפלציה מעל היעד, ולכן אנחנו בעוד שנה יכולים להגיע לריבית באזור 3%, קצת יותר, קצת פחות, אבל נראה לי שזה מסמן איזשהו טווח סביר, אולי אפילו נמוך מדי האמת.
כן, תגיד, כשאתה מסתכל על מה שקרה במחירי הדירות בשנה האחרונה, זינוק של כמעט 18%, אני זוכר שבעבר נגידים, בטח כמו נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר, מאוד נלחצו מעליות מחירים חדות בשוק הדירות, בעיקר בגלל הסיפור של משבר פיננסי והסתבכות של הבנקים, והם נקטו בזמנו לא מעט צעדים, נקרא להם ככה, צעדים מרסני ביקושים. הנגיד הנוכחי לא מרגיש שזו חובתו לעשות כלום בנושא של לרסן ביקושים בשוק הדירות, והאם לדעתך הוא צודק בגישה הזאת? ושאלה נוספת, העניין של זינוק של 18% הוא לא איתות שהגיע הזמן לשנות קצת את הגישה ובכל זאת להפעיל איזשהו לחץ לרסן את הביקוש?
אני חושב שבנק ישראל באמת מפגין התייחסות מקלה קצת בקשר בין הריבית לבין מחירי הדירות. אני חושב שלריבית היה פה תפקיד, אחד התפקידים המרכזיים בזינוק האחרון במחירי הדירות. הרי ראינו את זה קורה בכל העולם. המחירים עולים בחדות יחד עם הורדת ריבית לרמות אפסיות. זה לא סביר שבכל העולם פתאום נוצר איזה מחסור אדיר בדירות, אלא זה באמת גל ספקולטיבי, ומה שיכול להרגיע אותו בטווח הקצר זאת הריבית. ולכן בנק ישראל בהחלט צריך להשתמש בכלי הזה או בכלים אחרים שיש ברשותו כדי לצנן את אותם גלים ספקולטיביים קצרים יחסית שמתרחשים תוך שנה-שנתיים.
אתה צופה שהוא יעשה משהו נוסף כדי לרסן את מחירי הדירות, או שזה, או שישאר עקבי ויגיד, זה במגרשה של הממשלה?
פישר עשה הרבה דברים, הוא מאוד הגביל את סוגי ההצמדות, הוא מאוד הגביל את כמות
ההון
העצמי שהיית, או נתן תקרה, או רצפה להון עצמי שהיית צריך להביא, זאת אומרת, היית צריך להביא יותר הון עצמי כדי לקרר ספקולציות של אנשים שקונים נדלן כמעט 100% באשראי בנקאי. אפשר לעשות דברים, זאת אומרת, זה...
אגב, רק צריך להזכיר שפישר פעל בסמוך למשבר של 2008,
נכון.
שבמהותו היה משבר של נדלן ופיננסים, עשה פריים וכל המסביב.
אני אגיד לך יותר מזה, כל משבר פיננסי כמעט מתחיל מנדלן.
נכון, אז יכול להיות שפשוט אמיר ירון לא רואה את המשבר כזה באופק, אז זה פחות מטריד אותו.
כן, אני חושב שבנק ישראל גם יכול לפעול במישור הזה בהחלט, אבל אם הוא יעלה ריבית, נגיד, מחר ב-3.25% ו... פעם הבאה עוד 0.5%, זה צעד לא קטן בשביל למתן עוד יותר שוק הדיור, שכבר מראה סימנים של התקררות, לא במחירים בינתיים, אבל בהיקף העסקאות, בהיקף נטילת המשכנתאות, אני חושב שאנחנו הולכים לראות גם המחירים מתחילים להירגע, בהשפעה של כלל הצעדים שבנק ישראל נוקט, גם משרד האוצר עשה כמה דברים כמובן.
יפה. אלכס רבז'ינסקי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שלום לרוני שוקן.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
מומחה ומשקיע בתחום הקריפטו, המטבעות הדיגיטליים, ה-NFT, ה-DAO, ה-Web 3 וכל המילות הבאז שבהם השתמשנו בשנה האחרונה. מילה אחת של גילוי נאות, אתה בן משפחה של בעלת השליטה בעיתון הארץ והמפיקה של הפודקאסט הזה. אני לא רואה ניגודי אינטרסים עם הקריפטו דרך אגב, אבל היינו חייבים להגיד את הדבר. אנחנו רוצים לדבר איתך על מטבע האיתריום, אחד משני המטבעות החשובים, כמובן יש את הביטקוין, יש את האיתריום, שבאמצעותו גם עושים הרבה מהדברים האחרים, חוזים חכמים וכן הלאה. ושתי המטבעות האלה חטפו ביקורת קשה, כנראה בצדק, שהן צורכות הרבה יותר מדי אנרגיה, שפעולת הקריאה שווה לאנרגיה של מדינה כמו ארגנטינה או דנמרק, או כל מיני דוגמאות שניתנו. ולכן באו בעלי השליטה, או בוא נגיד המנהיגים של רשת האיתריום, ואמרו, אנחנו רוצים לעבור לשיטה אחרת, שתחסוך בשיעור של 99% את צריכת האנרגיה של האיתריום. אז קודם כל, תסביר לנו למה זה הגיע הדבר הזה, ולמה בכלל קריאת מטבע או קיומו של מטבע צורך אנרגיה על בסיס קבוע.
הקריאה בעצם, כדי לרשום טרנזקציות, כדי לרשום עסקאות על הבלוקצ'יין, וכדי שנבין שסמי מחר לך איתן משהו, והנכס הזה בוצע רישום על גבי הבלוקצ'יין, שסמי העביר לך נכס, צריך להירשם, ולצורך הדבר הזה, עד עכשיו בדיוק כמו שאמרת, קוראים, התחרו ביניהם על הזכות לרשום את הטרנזקציה הזאת. למה הם רוצים לרשום את הטרנזקציה הזאת? בגלל שהם מקבלים פיצוי, הם מקבלים שכר עבור הפעולה הזאת, שכר בדמות המטבע, ביטקוין או איס, והדרך שבה זה נעשה, זה על ידי פתרון בעיות מתמטיות מסובכות, שהולכות ונהיות מסובכות יותר ויותר. והדבר הזה צורך הרבה מאוד אנרגיה, הוא צורך הרבה מאוד חומרה, כוח מחשוב מאוד מתוחכם, וחשמל.
אבל כל העניין הזה, גם כוח החישוב והחומרה והחשמל, נועדו לשמר, אני יכול לסכם בינינו, בוא נרשום פה לאיזה מפית נייר, למה עושים את זה בצורה הזו? כי זה מבטיח יותר, נקרא לזה, גם ביזור וגם ביטחון במטבע הזה, שלא יעשו איתו, לא יודע מה, איזה הונאות?
בדיוק, בדיוק. שני האתגרים הגדולים, שניים מתוך השלושה, יש כל בלוקצ'יין מנסה לפתור שלוש בעיות גדולות ביחד. ביזוריות, אבטחה והיכולת בעצם להיות מה שנקרא scalable, כלומר לבצע הרבה פעולות באופן יעיל. אז לצורך האבטחה של הרשת הבלוקצ'יין, שיהיה ביטחון ברישום של הנכסים, שכולם יאמינו, כי אם אתה רושם על מפית, אז אף צד שלישי, אף בן אדם אחר לא יאמין לרישום הזה. אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה, אתה יכול לרשום, יש לי 100 מטבעות ביטקוין. עכשיו לך תשכנע מישהו שבאמת יש לך את זה. הרעיון הוא שהרישום יהיה מבוזר, ככה שפומבי ונגיש, כל אחד יכול לגשת ולראות משהו שהוא מוסכם ובלתי ניתן לשינוי. הפעולה הזאת מתבצעת על ידי אותם ולידייטורס, על ידי אותם מאשררי עסקאות וכותבי עסקאות, והם מתחרים ביניהם על הזכות לרשום את העסקה בינך לבין איתן, בשביל לקבל את אותו פיצוי. התחרות הזאת דורשת יותר ויותר חומרה ותוכנה, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד יקר וצורך הרבה מאוד אנרגיה. הסיבה העיקרית, אני חושב, לדעתי, למעבר משיטת הקריאה שנקראת Proof of Work לשיטה חדשה שנקראת Proof of Stake, זה כדי להגביר את אבטחת הרשת, להפוך אותה למאובטחת יותר, לחזקה יותר ולפחות פתוחה למתקפות. מה הכוונה? קודם כל בוא נגיד במילה לאיזה שיטה עוברים, אם לא קריאה אז מה כן. הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, הרעיון הוא proof of stake, מי זכאי להיות הוולידייטור, מי זכאי להיות זה שמציע בלוקים ורושם בלוקים על גבי הרשת, מי שמחזיק במטבע ETH, מפקיד אותו, עושה סטייקינג, הוא מפקיד את המטבעות האלה אל תוך המערכת, וכתוצאה מכך, אותו מפקיד זכאי לרשום את העסקאות. עכשיו, מאחר שהדבר הזה בעצם כרוך בעובדה שיש לי X מטבעות ואני מפקיד אותם, אין פה הוצאה שוטפת, לא על חומרה, ולא על אנרגיה, לא על חשמל. מרגע שהפקדתי את המטבעות לתוך המערכת, אני זכאי לרשום עסקאות על גבי הבלוקצ'יין, אין פה את הצריכת אנרגיה האינסופית הזאת, המטבעות שם נעולים עד שאני מחליט לשחרר אותם ולצאת מהלופ. אז בעצם התוצאה של המעבר הזה תהיה שינוי מוחלט, ככה שלא נדרשת אנרגיה לרישום עסקאות על הבלוקצ'יין, אבל זאת תוצאת לוואי של המעבר.
אז רגע, בוא, אתה מספר, אנחנו קוראים ואתה מנסה להסביר לנו על, על מעבר שנראה almost too good to be true, זאת אומרת, בוא נעשה מעבר, זה יהיה יותר מהיר, יותר מובטח, על הדרך כבונוס זה לא יצרוך חשמל, אז זה שם אותו בליגה אחרת מול הביטקוין, המטבע, הבן הבכור, שלא עושה את המעבר הזה, והוא עדיין איתי, והוא עדיין צורך המון המון חשמל. אז מה, אם זה יצליח, איתריום יהיה יותר חשוב מהביטקוין, והביטקוין יאבד את הזכות קיום שלו?
ככה, אז בוא נמשיך עם המיסקונספציות. איתריום לא יהיה יותר מהיר בעקבות המעבר הזה. כלומר, הוא לא יהיה יותר מהיר בגלל המעבר הזה כשלעצמו. כל מה שמשתנה זה שיטת הוולידציה. הפונקציה של המהירות והפונקציה של כמה יעלה לך לרשום עסקה על גבי הבלוקצ'יין, כל הדבר הזה יישאר אותה פונקציה של ביקוש לרישום על גבי איתריום ולהיצע של בלוקים חדשים. ההיצע הזה לא הולך להשתנות בעקבות המעבר הזה, ולכן לא אמור להיות שינוי, לא במהירות, ובגדול, לא אמור להיות שינוי, לא במהירות ולא בעלות לביצוע הטרנזקציה. היתרון הגדול שבשמו הדבר הזה נעשה, זה להגדיל את הבטחת הבלוקצ'יין, כדי למנוע את אחת המתקפות שהכי חוששים מפניהן, זה מה שנקרא ה-51% attack, מתקפת 51%, שהרעיון הוא שמישהו משתלט, מצליח להשתלט על בערך, על יותר מ-50% מכוח הוולידציה, וכתוצאה מזה הוא יכול לכוון את הבלוקצ'יין לאן שהוא רוצה.
אבל למה החששות האלה עם איתריום הם יותר גדולים מאשר עם ביטקוין? כלומר, למה זה גרם להם להקדים בצעד אחד את הביטקוין בשינוי השיטה? אולי בגלל שהם יותר מחוברים לעולמות ה-NFT ושם הצורך הזה יותר חזק?
הוויכוח בין מה שיטת הקריאה הטובה ביותר, או מה שיטת הוולידציה הטובה ביותר, הוא ויכוח קיים. הקהילה של ביטקוין מאמינה בביטקוין גם בעצם כנכס הקריפטו היחיד, מה שנקרא הביטקוין מקסימליסט, אלה שמאמינים בביטקוין וטולו, כל שאר הקריפטו הוא הונאה מבחינתם, אז הם מאמינים ברעיון של הביטקוין כמטבע, הם מאמינים בשיטת ה-proof of work, ואין מספיק תמיכה במעבר ל-proof of stake, לשיטה שאתיריום מחליטה לעבור אליה. אתיריום מאמינים שהשיטה הזאת היא שיטה בסופו של דבר יותר בטוחה, ולפיכך עדיפה, כתוצאת לוואי ברור שיש יתרון מאוד גדול ל-proof of stake, לגישה שאתיריום תאמץ החל מאמצע ספטמבר, וזה בדיוק מה שדיברתם עליו, ירידה של כמעט 99% או יותר מ-99% בצריכת האנרגיה ובבזבוז האנרגיה שנוצר כתוצאה מהפעלת הרשת.
אגב, הירידה בביטקוין בימים האחרונים קשורה להשבחה הזו, נקרא לזה כך, של איתריום, או בלי קשר?
השוק הקריפטו זז בסך הכל ביחד, ביטקוין ואיתריום זזים מאוד מאוד בצמידות זה לזה, כל הבדל שאתה רואה ביטקוין יורד יותר או יורד פחות מאיתריום, לדעתי זה מאוד מאוד תלוי פשוט בנקודת הפתיחה שאתה מסתכל עליה. בסך הכל, לצד ההתאוששות שהייתה בשוק בזמן האחרון, בשוק ההון הרגיל, ראית גם התאוששות במטבעות האלה. זה שוב, כרגיל, הביא את כל החולאים הרגילים של הרבה מינוף, ויש לא מעט, יש לא מעט שחקנים מתוחכמים יותר ומתוחכמים פחות, א', שקונים אתיריום לפני המיזוג, מתוך מחשבה שיקרה פה משהו משמעותי, ושווה רגע לדבר על זה תכף, והדבר השני זה אנשים חושבים שהם יוכלו לבצע מניפולציות תוך כדי המעבר הזה, ולכן אולי קצת קנו בזמן האחרון יותר אתיריום.
אז זהו, בוא תגיד לנו ככה לסיום, תארוז לנו מתי זה קורה, מה, יש איזה רגע כזה, 12:00 בלילה, ביום מסוים, מחליפים סוויץ' ועוברים עוברים לי מ, אני לא יודע מה, מתוכנה אחת לתוכנה אחרת. מתי זה קורה? אוקיי. ומה הערכות שלך, או מה אתה קורא, הערכות הקונצנזוס למחרת בבוקר, או דקה אחרי שעושים את הסוויץ'?
זה יקרה בין ה-15 ל-16 בספטמבר. עד עכשיו היו לא מעט, מה שנקרא טסטנט, ביקורות וסימולציות של המעבר, עברו חלק ולכן החליטו לעשות את זה על אמת, על רטוב, באתיריום עצמו. זה קורה ב-15 בספטמבר. המשמעות הגדולה מאוד שאנשים מפספסים, קודם כל, האישואנס, ההנפקה של אתיריום חדש, תצנח. כיום מנפיקים אתיריום כדי לתגמל את אותם קורים שעושים ולידציה של עסקאות. מאחר שלא יהיו יותר קורים, לא יהיה להם יותר הוצאות אנרגיה, אין צורך בכל הדבר הזה, וההנפקה של אתיריום חדש הולכת לצנוח בערך בסדרי גודל של כ-90% לעומת מה שזה כרגע. ולצד הדבר הזה, האופן שבו אתיריום בנויה, כל פעם כשאנחנו מבצעים איזושהי טרנזקציה על גבי אתיריום, אני קונה ממך NFT, למרות שאני יודע שלך בחיים לא יהיה NFT איתן, אבל
לא, 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 לא תתפוס אותי עם זה.
בדיוק, אבל אם אני קונה לך, זה בשביל לרשום את הטרנזקציה, אני משלם במטבע ETH, וחלקו הולך למה שנקרא ברן. המטבע נשרף, אתה יכול לחשוב על זה כמקבילה של רכישה עצמית של מניות, שר בייבק.
אוקיי.
השורה התחתונה של כל הדבר הזה, ההנפקה של מטבעות ETH חדשים יצנחו ב-90%, חלק גדול מהפיז, מהעמלות שמשולמות על ידי משתמשים, הולך לברן, לסוג של שר בייבק. התוצאה זה שבסבירות לא נמוכה, אתיריום יכול להפוך להיות מטבע מה שנקרא דיפליישנרי, שהספליי שלו, שההיצע שלו,
כן, יורד.
לקטן עם הזמן. וכמובן, בדינמיקות של ביקוש והיצע, לדבר הזה יכולה להיות השפעה גדולה על אתיריום. מתי אתיריום כן יעבור את הדבר הזה שאמור להיות יותר זול ויותר יעיל, זה בשלב הבא, שעתיד לקרות מתישהו ב-2023, שאז אתיריום אמור לעבור עוד שינוי קונסטרוקציה, תחת אותו מנגנון ולידציה של proof of stake, להיות הרבה יותר יעיל, ואז אולי עלויות הטרנזקציה יתחילו לרדת. אז אני כן רוצה להבהיר, חוץ מהסיכון להיות מעורב בהחלפת המנוע הזה תוך כדי תנועה, מאוד מאוד יכול להיות שבהמשך אתיריום יהיה יותר יעיל. אם הוא יותר יעיל, אז הוא מייצר פחות פיז. ואם הוא מייצר פחות פיז, אז זה לא ברור שזאת השקעה טובה, אבל זה עדיין תהפוך להיות, לדעתי, בעצם זה הופך להיות שלד, של עולם אינטרנטי עם נכסים אחר לגמרי, שיכולים להיות לו הרבה מאוד שימושים, אבל יש פה עוד הרבה שלבים בדרך שיצטרכו לקרות.
יפה. רוני שוקן, תודה רבה.
להתראות.
ביי, ביי, תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
חמי פרץ, שבוע טוב.
שבוע טוב כמובן, גם לאברי רוזנצבי ודן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום.